שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו נמשיך היום מלימודנו המרתק והקבוע בספר ישעיהו. ואנחנו הגענו לסיום פרק סמך, פסוק כף א', ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. נצר מטעי, מעשי ידי להתפאר. כן? פרק סמך. פסוק כף א', ואם אינני טועה, אם כן, אנחנו הסברנו כבר את החלק הראשון של הפסוק, איך להבין את הביטוי ואמר כולם צדיקים, ועם כל הקושי, נגיד הקיומי, הרי יש גם בעם ישראל רשעים, אז איך אפשר להגיד כולם צדיקים? על זה דיברנו בפעם הקודמת. עכשיו הייתי רוצה להתייחס להמשך של הפסוק, לעולם ירשו ארץ. לעולם, מה המשמעות של לעולם? לנצח. מידוי לעולם בתנך, זה לנצח, לעולם ועד. אינני מבין את הקושי למצוא את פרק סמך א', פסוק כף א'. בסדר, פרק סמך. פרק סמך, פסוק כף א'. מה כל כך מסובך בזה? טוב, אם כן, לעולם ירשו ארץ, הביטוי לעולם בתנך, משמעותו לנצח, לתמיד, לעולם ועד. אז איך אפשר להבין את זה? הפשט הוא שתמיד הארץ תהיה שלהם. אבל לא נאמר על איזה ארץ מדובר. אז זה לא דווקא ארץ ישראל, ירשו ארץ. אפשר להגיד, ירשו את ארצם, הארץ אשר נתתי להם. ירשו ארץ זה כאילו מראה מושג מופשט יותר. לכן חז"ל אמרו, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר לי, לעולם ירשו ארץ. אבל איך זה, מה זה אומה שיש לה חלק לעולם הבא? הכוונה, הרי מדובר בארץ, בעולם הזה. פשט הפסוק מדבר על העולם הזה. אבל עולם הזה הוא בעצמו עתיד להשתנות, ולהפוך להיות עולם הבא. לכן אם אני אומר שיש קיום נצחי בארץ, זה הכוונה שכל ישראל שלהם חלק לעולם, כפי שהוא עתיד להיות. זה נקרא לעולם הבא. בפשטות, אין פה פה לא מדובר על הגורל של היחיד. אני, אתה, כל אחד יזכה לחיי העולם הבא, זה לא כתוב כאן כפרט, זה כתוב כאן כאומה. וזה בעצם מסביר את דברי המשנה במסכת סנהדרין. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מה משמעות כל ישראל? כאומה, ככלל. אבל אחר כך יש פרט, יש פרט שיש לו חלק ופרט שאין לו חלק. אבל האומה, בתור ישות היסטורית, פוליטית, אפשר לומר, תודה רבה, יש לה קיום נצחי. זה נקרא לעולם ירשו ארץ. מתוך כך יש גם השלכה על כל אחד ואחד. אבל ההתמקדות של הכתוב, אצל הנביאים במיוחד, זה על הכלל, לא על הפרט. עד כאן ברור?
טוב.
יש במהר"ל נפרק דברים עמוקים מאוד, מדוע העולם הבא נקרא ארץ. אבל אפשר לומר בפשטות, הארץ, לעומת השמיים, זה המקום של המימוש. יש אידיאלים, האידיאלים אנחנו קוראים להם שמיים, והאידיאלים האלה מתממשים במציאות, בארץ. אז המימוש המוצלח ביותר של העולם זה העולם הבא. זה הארץ. כן? כלומר, הארץ זה המצב העתידי של העולם, כשהעולם הוא לרצון לפני הבורא. ארץ, מלשון, אני רוצה. זה משהו של המילה ארץ. אני רוצה. ארץ. בצורה הפיוטית. כן? כמו שאל, במקום, כמו שאומרים, ייתן. כן? במקום, במקום, ינתן. כן, או יראה, או אומרים ירא לפעמים, בלי ההא בסוף. אז גם כן, ארץ זה כמו ארצה. כן. אז כשהעולם הוא לרצון לפני השם, נצר מטעי, מעשה ידי להתפאר. יש פה משהו לא כל כך מובן. היה אפשר להגיד נצר מטעי. בכלל, למטע אין נצר אחד. מטע יש בו הרבה עצים. אז איך אפשר שבמקום שבו יש הרבה עצים יש נצר אחד? יש הרבה נצרים, אז צריך להגיד, נצרי מתי. כן? אומר המהר"ל, המתה זה כל האומות. בתוך כל האומות יש אומה אחת שהיא הנצר. נצר של מתי. מעשה ידי. מה זה מעשה ידי? המעשה הם עשויים על ידי שני ידי. כל אומה היא ביטוי ליד אחת. יש אומה שהיא מידת החסד, יש אומה שהיא מידת הדין. אז זה יד או ימין או יד שמאל. אבל הצורה הישראלית כוללת בתוכה את שני הקצוות, זה איחוד המידות, לכן הם נצר מעשה ידי, שני ידיים. איך קוראים למידה של חיבור החסד עם מידת הדין? זה נקרא בתורת הקבלה בשם תפארת, מעשה ידי, להתפאר. מה זה התפארת? ההתפשטות לכל הצדדים, כן. נצר זה כמו ניצן. ניצן, משהו שמתחיל לצמוח. כן? ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר משרשיו יפרה. כן? זה כמו ניצן, במובן של ענף קטן שצומח מן השורש. בסדר? כן, בבקשה. זה המיצוי של העולם. כשהעולם מיצה את עצמו, אז הוא העולם הבא, אז הוא הארץ.
אבל שם לא יהיה אפשר להשתלם
בניתם. זה כבר שאלה אחרת. כי אמרו חכמים, צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. גם שם הם ממשיכים, אבל זה עבודה מסוג אחר. טוב. פסוק כף ב'. הקטון יהיה לאלף. והצעיר לגוי עצום, אני השם בעיתה אחישנה. טוב, להבין, מה זה הקטון? זה לעומת הגדול. זה רומז כאן ליעקב לעומת עשיו. עשיו הוא האח הגדול, ויעקב האח הקטן, אבל הוא בסוף יגדל. יש הרבה פעמים במוטיב הזה, בפרקים האחרונים בישעיהו במיוחד, אבל ראינו את זה לאורך כל הספר, שעם ישראל מבוזה. עם ישראל מבוזה, וחלק, ואז זה גם ביזיון, זה חילול השם, כן? ביזיון כלפי מעלה, כי שעם השם מבוזה, ולעתיד לבוא זה יתהפך. מי שביזו אותו, בסוף יתברר שהוא הצודק. כן? עליו יקפצו מלאכים פיהם וכל הדברים האלה. אז זה נקרא שהקטון, מי שעכשיו רואים אותו כקטון, יהיה לאלף. עכשיו, גם בסיפור יעקב אבינו, הוא מתחיל כקטן והוא גומר כגדול. הוא מתחיל כיעקב, מסיים כישראל. עכשיו, דבר הזה הוא מסביר עובדה מאוד מעניינת. ויאהב יצחק את עשיו. כיצד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. לכאורה, מי מובן מבין שניהם? יצחק מובן לחלוטין. יצחק אוהב בן אדם שהוא לא כזה נח-נח, חנון, יושב באוהל, מבשל עדשים. חי, שוער, כובש את העולם. הרי בשביל מה הקמנו את עם ישראל? כן? הקמנו את משפחת האבות כדי לבשל? לא. הקמנו את משפחת האבות כדי לתקן את העולם. אז יש פה אדם עם כוחות. כן? הוא צייד בפיו, הוא יכול לתקן את העולם. הרי המטרה היא להקים אומה וישחה לגוי גדול. אז זה שיצחק אוהב את עשיו, אנחנו מבינים. אבל למה רבקה אוהבת את יעקב? מה, אין לה אידיאלים? היא רואה את החולשה של יעקב. אלא שהיא יודעת מה שיצחק לא יודע. ויאמר השם לה. מה זה ויאמר השם לה? לה ולא, לא. כמו שלפני כן כתוב, ויעתר לו השם. אז דרשו חז"ל, לא ולא לה. אז גם פה, ויאמר השם לה, לה ולא לא. כלומר שהנבואה נועדה רק לרבקה, שרק היא הייתה צריכה לדעת, ויצחק לא היה צריך לדעת. מה הוא אמר לה? ולאום מלאום יאמץ ורב יעבו צעיר. כלומר, זה ישתנה. כלומר, רבקה אוהבת את יעקב, לא בגלל רחמנות של אם האוהבת את הבמבונו החלוש, אלא בגלל שהיא יודעת שהוא עתיד להיות גדול. אז זה המשמעות של הקטון יהיה לאלף. זאת אומרת, זה תהליך של התחלה מקטן וסיום בגדול. מה הסיבה לדבר הזה? למה צריך להתחיל? אנחנו בפרק סמך, פסוק כף ב', כן, בישעיהו כמובן. לא, אני לא אומר את זה באופן אגרסיבי, אני רק כדי שתדע. כן, המטרה של ההתפתחות הזאת, זה כדי להעלות מן הסיבוכיות אל הגדלות. אני אסביר למה הכוונה. יש לנו שני אבות, אברהם ויצחק, ששניהם ענקיים, כל אחד לפי עניינו. יש ענקיות של אברהם, ענקיות של יצחק. הם לא אנשים שחיים עם הסיבוכים של צורכי העולם הזה הקטנים. הבעיה היא שהסיבוכים של צורכי העולם הזה הקטנים קיימים. צריך שמישהו ייקח אחריות על זה. יעקב מוכן להיכנס לסיבוכים. סיבוכים של רמאות, עבדו עליו גם כן, הוא רימה, רימו אותו. מה? כן, אבל לא נותנים תפקיד אלא למי שמתאים לזה. כן, אז הוא נכנס לסיבוכים. איך אומר הזוהר שהשערות של הזקן מסתבכין דה בדה, לעומת שערות הראש הם יותר פשוטים. אז יעקב הוא הבחינה הזאת של ההתמודדות עם הסיבוך. לכן הוא צריך להתחיל מקטנות, ומקטנות להתגדל. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל ימדור. טוב, אז איפה היינו? כן. זה כנגד יעקב. בקבלה, זה מתאים למידתו של יעקב. אז מה שאומר כאן, והקטון יהיה לאלף. מה פירוש המילה לאלף? זה שאדם אחד יש לו אלף צאצאים, בגדיל. תוך חמש דורות, שש דורות, יש לכל אחד אלף צאצאים. אלא אם כן הוא לא התחתן, אבל סתם ככה. יש, הקטון יהיה לאלף. אלא אלף, במובן של מנהיג, כן, שרי אלפים או אלופים, כן, האלף זה המנהיג, הקטון יהיה לאלף. כמו אלופי עשיו, כן, כן, הוא נוצר חסד לאלפים, שגר אלפיך. אלוף זה מנהיג, מנהיג. מלשון מלמד, בארמית, אלף זה לומד, נכון? אולפנה, אז מי ש... מאלף, זאת אומרת שמלמד את השני. האלפך בינה. כן. אז אלוף, זה מי שיש לו אחריות על זולתו. כן. אז הקטון יהיה לאלף. והצעיר, כן, זה ורב יעבוד צעיר. הביטוי. לגוי עצום. אני השם. אבל זה, אם כן, יש מגמה מוסרית בדבר הזה. אני השם. מה זה אני השם? מתי נאמר אני השם? נאמן לקיים דברו. זה אחת המשמעויות, כן? אני השם נאמן להיפרע, אני השם נאמן לקיים. אני השם, ולכן אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, וירא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב, באל שדי. באל שדי, אומר רש"י, הבטחתי הבטחות. בכל ההבטחות אמרתי אני אל שדי. כלומר, אז אל שדי זה אלוהי ההבטחות. אבל מתי הוא מקיים? כשהוא השם. אבל הקדוש ברוך הוא לא קיים את ההבטחות שלו לאבות. אז... מה? יודקה. כן, לא א' שין מ', אלא ה' שין מ'. כלומר, במקום להגיד שם הוויה, אז אומרים השם, the name. כן, אז הוא אומר... אז מה שהוא אומר, ויראה לאברהם יצחק וליעקב בתור מבטיח הבטחות. ושמי השם. מה פירוש הוא שמי השם? אבל שמי באמת. זה השם. מי שמקיים דברו. מסקנה, לא נודעתי להם, כיוון שלא קיימתי את דברי. ברור, אין הכוונה שהם לא ידעו את שם הוויה, אבל הם לא הכירו את שם הוויה. זאת אומרת, לא ראו את שם הוויה מתממש. כן? פרק סמך, פסוק כף ב'. כן. אני לא אומר את זה אגרסיבית, אני פשוט רוצה לעזור. טוב, אם כן, והצער לגוי עצום, אני השם. אני אקיים את זה, זה הכוונה. בעיתה, אחישנה. אז אמנם קיימת הדרשה של חז"ל המפורסמת, זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. כן, שיש קץ, קץ לגאולה. כן, בכל מקרה הקדוש ברוך הוא מביא. למה? למה הקדוש ברוך הוא בכל מקרה מביא? שלא יביא. אבל יש לו אינטרס. יש אינטרס אלוהים מובא בספר יחזקאל, לא למענכם אני עושה, למען שמי הגדול, המחולל בגויים. זה הקדוש ברוך הוא, יש גבול לכמה חילול השם הוא יכול להסכים שיהיה בעולם, ולכן הוא, יש איזה קץ לדבר. אני השם בעיתה, או אחי שנה לפי הזכות. אבל הגאון מבילנה אומר שכל זה דרש, אבל מה הפשט? מה הפשט של בעיתה אחי שנה? שבתוך הבעיתה יש גם אפשרות להחיש. כלומר, תהליך הבעיתה יש לו, יש לו מרחב. כן? בתוך המרחב הזה יש החשה. אפשר להחיש את התהליך. כי מצד אחד אומרים, חזל הגאולה היא כמעה כמעה. מצד שני, מדלג על הערים. צריך להחליט, או מדלג או כמעה כמעה. הוא הולך כמעה כמעה, לפעמים מדלג. זה לא, רק בעיתה יש החישנה. מסביר מדוע לפעמים הרואים בתהליך הגאולה מאורעות מפתיעים. זה פתאום משהו גדול מתרחש. אחר כך זה חוזר לשגרה. אז אולי טעינו? לא. לא כל הזמן זה קופץ. פרק סמך א'. פסוק א'. כאן הנביא חוזר לדבר בשפה הפרטית. רוח אדוני אלוהים עליי. מי יכול לדבר ככה? נביא. נביא אומר, רוח השם עליי. מה זה רוח? זה או הדיבור, או הנבואה, או הרצון. כן? למשל, כשאני אומר, ילדי רוחי. מה זה רוחי? הרצון שלי. אז רצון השם מתגלה דרך הנביא. יען משך השם אותי. מה זה משך? שם שמן. יש מה? יש שמן ששמים על ראש הנביאים? לא. אז זה ביטוי מושאל. אבל נתן לי תפקיד. כמו שמישהו נכנס לתפקיד, מלך או כהן גדול נכנס לתפקיד, מושכים אותו. אז גם פה נתן לי השם תפקיד, אומר הנביא. מה התפקיד? לבשר ענבים. מי זה ענבים? מי זה הענבים? עם ישראל, יפה. שלחני לחבוש לנשברי לב. יש במדרשים שהקדוש ברוך הוא אומר, ענבים הגיע שעת גאולתכם. נכון? בדיוק כזה. שלחני לחבוש לנשברי לב. לקרוא לשבויים דרור ולאסורים פקח כוח. לקרוא שנת רצון לשם ויום נקם לאלוהינו. לנחם כל אבלים, לסום לאבלי ציון, לתת להם פאר תחת אפר, שמן ססון תחת אבל, מעטה תהילה תחת רוח כהה, וקורא להם אלי הצדק, מטע השם להתפאר. כן, מה? כל הביטויים האלה שקראנו כאן, כולם מכוונים לעם ישראל. הם הענבים, הם שבורי הלב, הם השבויים, האסורים, כולם לעם ישראל. כלומר, זה מה שהם עברו בגלות. אז צריך לחבוש, לחבוש לרפא. כן? לקרוא לשבויים דרור, לאסורים, פקח כוח. מה זה כוח שאחרי המילה פקח, אגב? בפסוק א', כן? פקח, כוח. פקח, אני מבין. לפקח זה לפתוח. כן, מה? כוח משון לקחת. אני חושב שזה סתם תוספת שירית. כמו אבוני חי וכדומה, כן? היושבי בשמיים. ולפעמים, או ערב רב. מה זה ערב רב? ערב זה תערובת, נכון? עכשיו רב, הרבה. או ערב רב, כמו אתה אומר, אספסוף. אז ערב רב. בכך כוח, זאת אומרת, זה הכפלה של המילה. כן, הכפלה של המילה כדי, זה הדגשה, של לפתוח הרבה, לא שם לפקח, אלא לפקוח כוח. כן, כאילו הוא חוזר על עצמו. זה צורה שירית שיש אצל הנביאים. כן, רמח"ל אומר, שהנביאים לפעמים מקבלים הכתבה, איזה מילים לומר, ולפעמים אומרים להם את הרעיון והם בוחרים את המילים. לפעמים זה יכול להיות משהו משולב. אצל ישעיהו רואים שישעיהו יש לו כישרון של התבטאות חבל על הזמן, נכון? אז זה פה. כן. לקרוא שנת רצון, אז אני חוזר לפסוק ב'. אגב, מה זה, בינתיים אני לא רואה איזה תפקיד יש לנביא, כלומר, הנביא בעצמו הוציא אותם מהשוויה. הרי הנביא מת לפני שכל הדברים האלה קרו, אם נאמר שבאמת זה ישעיהו הנביא, אם נאמר שכמו המחקרים, שזה נביא שרואה את שיבת ציון, אבל גם הוא לא עושה את השיבת ציון. אז איך השם נתן כוח לנביא לשחרר אותם? אלא הכוונה, הנביא מודיע להם שהשם רוצה לגאול אותם, זה נותן להם כוח. כן, מה נתן כוח לאבותינו בגלות להחזיק מעמד עד מדינת ישראל? זה שהם ידעו שזה יהיה. מישהו סיפר להם. כיוון שסיפרו לנו, אז היה לנו כוח לסבול את זה. אם לא, אז היינו נגמרים מזמן. נכון? אז מה שאומר כאן הנביא, השם משך אותי כדי לשחרר אתכם. איך אני משחרר? בזה שאני מספר לכם שזה יהיה. כן. כן, אבל יכולה להיות טענה שהברית הופרה. כן, הטענה הנוצרית. אז בא הנביא אומר, לא, לא, אל תדאגו, הברית תתקיים. בסדר, זה הכוונה. לקרוא שנת רצון לשם. מה זה שנת רצון? פיוס. כן, המילה רצון בתנ"ך פירושה פיוס. כמו ריצוי. כן, יש כועס ויש מתרצה. נוח לכעוס, נוח לרצות. רש"י כותב, כל לשון רצון שבמקרא, הפשמינת בלעז. נכון? ככה כתוב ברש"י. הפשמינת בלעז. כן, appeasement, באנגלית. או בצרפתית של היום, appeasement. כן? appeasement. שון ריצוי. כן, peace. כן. אז לקרוא שנת רצון לשם. ויום נקם לאלוהינו לנחם כל אבלים. בדרך כלל, בדברי הנביא יש תקבולת. אז איך רצון מקביל לנקם? כי מתי אדם מרוצה? כשהייתה נקמה. אוף, נקמתי באויביי. עכשיו אני, יש לי רצון. יש פיוס. יום נקם לאלוהינו. לנחם כל אבלים. לסום לאבלי ציון. מה זה אבלי ציון? אלה שאבלים על ציון. זה הכוונה. כי הרי ציון חרבה. אז יש אבלים על ציון. לתת להם. אז לסום ולתת. זה שני הדברים ביחד. מה, גם לסום להם וגם לתת להם, פאר. תחת אפר. אז מה ההבדל בין לסום לבין לתת? לסום זה להניח לשימוש, למשל, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. אז דבר שהוא שימושי, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אמרו חז"ל, תשים להם כשולחן, תערוך להם כשולחן ערוך. כלומר, שהדבר כבר מוכן לשימוש. לסום להם, זה ידידותי. אחרי שאדם שמים לו, אז הוא גם, זה לתת לו, זה כבר עוצמה שיש לו. כמו שנותנים למישהו תפקיד, ממליכים אותו. פה זה לתת פאר. פאר זה תחת אפר. זה סוג של תפארת שנותנים למי שמולך. לתת להם פאר תחת אפר. האם שמתם לב שאותיות המילה פאר זהות לאותיות של המילה אפר? מה? כן. ברור, שמים לב לראשונה. לא, אבל מה הוא מתכוון כאן הנביא? זה להגיד שיש עניין, כמו שאומר רבי נחמן ברסלב, כנראה שהנביא קרא את רבי נחמן, שאומר, יש עניין שנתהפך הכל לטובה. כן? כלומר, מתוך האפר בא הפאר, זה פשוט התהפכות האותיות. זה כמו עונג ונגע. כן? אומר הספר יצירה, אין למעלה מעונג, אין למטה מנגע. אני רוצה להגיד, אותם אותיות. כלומר, מה שמרכיב את המציאות, לפעמים אתה רואה נתונים של המציאות שעושים את הכל לרעה, תשנה את הסדר, הכל לטוב. פה לטובה. זה נקרא פאר תחת אפר. כהן גדול לא שם אפר. כהן גדול שם ציץ. עשר המצנפת ועשר העטרה. לא. מה פתאום? כהן גדול לא שם אפר בראשו. אבל שמים לחתן. לחתן שמים אפר. בראש. כן, למה שמים לו? כי אומרים, יש עטרת חתנים. פעם חתן היה הולך עם כתר. מיום שחרב המקדש, תקנו חכמים שאין יותר כתר בראש החתנים. האמיתי, ביטלו את זה כבר 40 שנה לפני החורבן, ומאז החורבן מוסיפים אפר בראשו. אפר מוקלה בראש חתנים. נכון? זה מנהג שמוזכר כבר בתלמוד. לעומת שבירת הכוס שלא מוזכר בתלמוד. ומקפידים היום יותר על שבירת הכוס מאשר על האפר. עד כדי כך שבציבור החילוני חושבים שמה שמחתן זה שבירת הכוס. כלומר, אם הכוס לא נשברה, אומרים, היי, מה קרה פה? היי, מה עם הכוס? כן, כאילו, עשו את זה לאמונה תפלה. מה? כן, יפה. לא, היום זה מתחיל שוב להיות נפוץ יותר. אף פעם זה לא בטל, בהרבה קהילות שמו אפר בראש החתנים, אבל היום זה מקובל הרבה יותר. כי כבר ראו שהמצב על הפנים. כן, הרבה דברים שם ראו. אפר, פאר תחת אפר, שמן ששון תחת אבל. מה זה שמן ששון? הססון פה מדומה לשמן, שמדשן את האדם. פעם היה מאוד מקובל לשים שמן על הראש. כתוב, בכל עת יהיו בגדיך הלבנים, ושמן על ראשך עד יחסר. הבינו שפעם לא היה שם פה. כן, אבל היה צריך לטפל בכל זאת, בקרקפת, בשיער. היו משתמשים הרבה בשמן. שמן ססון. במיוחד אם הוא ריחני, משאיר ריח טוב וכדומה. תחת אבל. מעטה... תהילה תחת רוח כהה, וקורא להם אילי הצדק. מה זה אילי? חזקים. מטע השם להתפאר. מה זה אילי הצדק? יש בעולם תפקיד למשיח, נכון? המשיח יש לו תפקיד. מה התפקיד של המשיח? הנוצרים חושבים שהמשיח בא לתת אהבה. ואנחנו טוענים שאהבה לא צריך את המשיח בשביל זה. תיתן עכשיו, מה יש? אתה לא יכול לאהוב את כולם? טוב. אז מה כן צריך? צריך משיח כדי לעשות צדק. נשפוט תבל בצדק, והיה צדק אזור מותניו, והאמונה אזור חלציו, ויקה ארץ בשפט פיו, שפט בין הגויים. כן? כל הביטויים האלה, המשיח בא בשביל לעשות צדק. אז ברגע שעם ישראל חוזר לארץ, אז הם הופכים להיות אילי הצדק. דרכם נעשה צדק בעולם. מה? קשה לאהוב. למה? אז אולי, זה מה, אפשר אפילו להגיד כדבריך. כן, אבל אז יוצא לפי זה, אבל המטרה זה שאני אוהב. כן, אני לא צריך את המשיח בשביל ללמד אותי אהבה. אתה אומר, יש צדק, אז אפשר לאהוב. בסדר, מקבל. ביהדות מלמדים שהמשיח בא לעשות צדק. בסדר? טוב. מתי השם להתפאר. ובנו חורבות עולם, שוממות ראשונים יקוממו, וחידשו ערי חורב, שוממות דור ודור. טוב, זה כפשוטו וגם כמדרשו. מה עם החורבות שצריך להקים? מה שחרב בעולם, עכשיו ייבנה. זה כולל, כמובן, גם מה שנחרב. ערי ישראל כפשוטם שנחרבו. יש אפילו הלכה. הרואה ערי ישראל בשיממונם, קורע, בבניינם, מברך. מה אתה? מטע. מדוע לא שאלת כשלמדנו נצר מטעי, מה עשי ידי להתבאר? אולי לא הגעת עדיין. מטע זה מקום נטוע. מקום נטוע, זה מטע. מה? מובן או לא? מה לא מובן? מקום שבו יש עצים נטועים. הם מטע השם. זה... כן, עם ישראל הם אילי הצדק, והם מטע השם להתפאר. זה המקום שמצמיח את רצון השם ותפאר את השם. או. כי יש מידה שנקראת מידת התפארת, שהיא המידה המיוחדת לישראל, שהיא הייחוד של המידות. טוב, עד כאן להיום. שלום.